מנחם.
בעזרת השם היום נגמור את פרק א', עמוד קופנון. אני נקרא את השלוש שורות האחרונות של עמוד קופנון, ונשלים את העמודה האחרונה. לכך התורה, שהיא שכל נבדל לגמרי, יש לאדם תקנה להסתלק מן החטא. טוב, בוא ניגש לעניינים. נזכר. בעצם אנחנו עוסקים בשאלה החשובה, האדם שחטא, אדם שנפל, אדם שפגם את עצמו בכל חטא שהוא, כל חטא זה פגם, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, כן? הייתי אומר, הנקודה הזו שחטא זה פגם, זה דבר בעצם ידוע ומפורסם גם במדרגת החוכמה וגם במדרגת הנבואה, כן? זאת אומרת, במדרגת החוכמה, כן? זה לא האינטלט, כמו שאנחנו אומרים, כשאנחנו מדברים על מדרגת החוכמה, אלא באמת חוכמה, בחינת הבנה בדעת השם. דעת השם לא במדרגה של תורה. דעת השם בתפיסה אנושית. אנושית. אבל יש דבר כזה. תפיסת עולם רוחנית, לדעת השם, תפיסת עולם אמונית, כן? שהיא תופסת באמת, העולם הזה עיקרו אלוקי, כן? ובאמת, כשאדם שחוטא ולא עושה את רצון השם, אז זה פגם גדול, כן? וכמו שאנחנו עכשיו בעצם, נעשה סיכום, כל המהר"ל הולך בעקבות המדרש החשוב הזה, שהוא מדרש מאוד מאוד יסודי, כן? שמובא בויקרא רבה, סליחה, זה בירושלמי מסכת מכות, נכון? המדרש שמובא בעמוד קמ"ח. שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו וכו', נכון? אז מה החוכמה אומרת? חטאים, תרדוף, רעה. שאלו לנבואה, חוטא מה עונשו, מה היא אומרת?
הנפש תמות.
הנפש החוטאת היא תמות. שאלו לתורה חוטא מה עונשו, אמרה, יביא השם ויכפר. שאלו לקדוש ברוך הוא חוטא מה עונשו, מה הוא אמר? יעשה תשובה ויתנפר. האמת היא שהמהר"ל מסביר את זה בשלושה עומקים, שלושה מעגלים, מסביר את ארבעת השלבים האלה. עכשיו אנחנו כבר בהבנה הכי 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 עמוקה. עוד מעט נראה למה היא הכי עמוקה. נקרא אותה עד הסוף ואחר כך נעשה סיכום, בסדר? אנחנו לא באמצע התהליך. עכשיו כאן הוא מסביר את ההבדל, בשורה הבאה הוא יסביר לנו את ההבדל בין החוכמה והנבואה לעומת התורה. נמשיך הלאה. אומר המהר"ל בשורה אחת לפני הסוף, ולא היה התקנה הזאת אלא חוכמה שהיא חוכמה בלבד. זאת אומרת ככה, אומר המהר"ל, בתפיסת עולם אנושית, אמונית, כן? דעת אלוקים, מדובר כאן בתפיסת עולם אמונית עמוקה, שכלית, אין תיקון, אין תיקון לחטא. כי תפיסת עולם עמוקה אומרת שחטא זה פגם מהותי במציאות האדם. כי עיקר האדם זה המציאות האלוקית שלו. וכאשר יש פגם במציאות האלוקית שלו, זה כמו שאדם חסר יד ורגל. כן, בדיוק. כמו שאדם אין לו יד, אין לו רגל, גמרנו, זה המציאות. אותו דבר, אדם שפגם בממד הרוחני שלו, יש לו חיסרון, אז יש חיסרון. ואין מקום למציאות החסרה בעולם הזה. כי העולם הזה הוא בעצם הופעה של רצון השם בעולם, ואין מקום להופעה חסרה של רצון השם בעולם. אין מקום להופעה חסרה. וזה, מכורה זה אמת. יש כאן כמה בחינות שכל אחת מהבחינות היא אמת שלמה. שמבחינת החוכמה, כלומר מבחינת רציונלית, אמונית, אנחנו מבינים שבאמת, כיוון שהעולם הזה, כל העולם הזה הוא הופעה של רצון השם, נכון? ואם ככה, הופעה של רצון השם צריכה להיות בשלמות, וכאשר מופיע חיסרון, אז מה אנחנו צריכים לעשות? צריכים להסיר את החיסרון. כן, אין מקום לדבר הזה. אומר המהר"ל, שורה האחרונה ונראה, זה תפיסת עולם של חוכמה.
היא לא
אומרת
שיהיה עמוד, איך היא מסירה את החיסרון?
מה?
מה
איך מסירת החיסרון?
אין לה כלי, אין לה כלי הנהגה. היא אומרת, מבחינת האמת, מה החוכמה אומרת? מביעה דעה. אין מקום. אין, בהתבוננות. בהתבוננות של חוכמה. ברובד רוחני. אנחנו אומרים, האם יש מקום לרע? צריך לדוף את הרע או צריך לעודד את הרע? לרע יש מקום. נכון, צריך לדוף את הרע.
היא אומרת שזה ממלא יקרה, כאילו, מי שעושה דברים, כאילו...
מה?
היא אומרת שזה ממלא, לא. חוכמה מעלה.
לא, היא לא מביאה, מה זה חוכמה? זה בעד דעה אובייקטיבית. האם יש מקום לרע או אין מקום לרע? תשובה, אין מקום לרע. דרך אגב, אנחנו צריכים גם לעבור את השלב הזה. צריכים ללמוד את התורה אחרי חוכמה. אנחנו נסביר מה אני אתכוון כבר. אמרתי את זה, אני אחזור על הנקודה הזו. כלומר, גם למבט הפשוט הזה יש מקום בתפיסת עולם התורנית, שהיא על גבי החוכמה, על גבי הנבואה יש תורה. באמת, אין מקום. אין מקום לרע. במציאות העולם הזה, זה יהיה הופעת רצון השם בעולם. ולכאורה, הופעת רצון השם בעולם, זה הופעה שלמה. כן, לולי התורה, עובד דבר. כן, נכון?
כן, אבל
הקדוש ברוך הוא,
אם הוא היה רוצה, היה
בורא
עולם בלי רע,
סימן
שיש מקום.
זה כבר דבר שהשכל לא יכול להבין. אני רוצה להבין, אתה אומר דבר, שזה כבר מעל המדרגה של החוכמה. שזה תורה, מעל התורה אפילו. כל הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא בורא רע, זה סוד שהוא מדרגה עליונה יותר. אבל אנחנו לא יכולים לאבד את המדרגה הנמוכה. אתה לא מאבדים את הראש. מה שאתה אומר כרגע, איך זה יכול להיות? אבל הקדוש ברוך הוא ברא עולם חסר. נכון. אבל כל המושג הזה שהקדוש ברוך הוא בעולם חסר, זה כבר עוד התרוממות. אבל יש גם את השלב הראשון של העולם הזה. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. העולם הזה זה הופעה של רצון העולם, רצון הקדוש ברוך הוא. נכון. נכון. אז אם ככה, רצון הקדוש ברוך הוא זה שלמות. אז אם ככה, החוכמה אומרת, וההיגיון אומר, שהעולם הזה צריך להיות שלם. זה לא ככה. נכון, נכון. זה כבר מדרגה מעל. נכון? זה, באופן שיטתי, פשוט זה ככה. אומר המהר"ל, שנייה, מה? אנחנו צריכים לבנות את תפיסת העולם האמונית שלנו באופן כזה ששלב ראשון, העולם הזה צריך להיות מתוקן. זה א', ב', אני רוצה לדלג לשלב האחרון, פלא הגדול הוא שהקדוש ברוך הוא מפתח את העולם גם עם כל החיסרון שלו. אבל אנחנו לא מעבדים את א'. כלומר, אנחנו צריכים, אנחנו כוללים בתפיסת העולם האמונית שלנו גם את א' וגם את ב'. נגיד לך מה ההבדל. אם אתה מתחיל משלב ראשון, אתה מגיע למכון מי, אומרים לך, תשמע, במעל העולם הזה הוא חסר, הקדוש ברוך הוא בורא העולם חסר. אז בעצם אתה מאבד את המצפון, את הצפון. למה אתה מאבד את הצפון? כי אתה אומר, טוב, זה העולם חסר, אז אני, בסדר, אני אשתדל להיות בסדר, נו. אני אעשה דבר חטאים, לא אעשה חטאים, זה לא... מה קריטי? כי במילא העולם חסר. אם במילא העולם חסר, אז האדם מאבד את הצפון. אם אדם מתחיל את להיפגש עם התורה, בלי המדרגות הנמוכות, כן? בוא נאמר ככה, אם תינוק היה מקבל את התורה מגיל 3, הוא לומד תורה, וזה לא קורה, כן? אז אדם היה... לא, אני לא סותר, אני לא סותר. זה העולם, תפיסת העולם האמונית שלנו היא, קודם כל אנחנו בני אדם. תזכור את זה, תזכור. כבני אדם אנחנו צריכים כבן אדם יש טוב ורע. אחר כך את הסוד הגדול הזה שמבחינת הקדוש ברוך הוא גם החיסרון יש לו מקום. אבל זה על גבי. ומי שמתחיל מאורות הקודש הוא נופל, תדע לך. מי שמתחיל ללמוד קבלה בגיל... באמת הוא אפשר יותר מוקדם, אבל אני מסביר לך את הנקודה הזו. אם אתה מתחיל שמצד הקדוש ברוך הוא בעצם גם רע זה טוב וטוב, אתה מאבד צפון, אז אין לך כלום ביד. אין לך כלום ביד. נכון, שמבחינת הקדוש ברוך הוא ברא העולם שיש פה את החיסרון וכו' וכו', זה נכון. לא רק שזה נכון, זה העיקר, זה האמת הגדולה. אבל האמת הגדולה לא יכולה להיבנות בלי החוכמה הבסיסית. החוכמה הבסיסית הכוונה... נקודת מוצא אנושית שאדם מבין, מבחין בין טוב לרע. זה לא תפקיד התורה. התורה לא באה להבחין בין טוב לרע. התורה, זה כלול בתוך התורה. התורה באה להוביל אותנו מה עושים עם הטוב והרע, זה כבר מדרגה, ומה זה יש גם את המדרגה היותר גבוהה מעל התורה. אבל אם אנחנו נאבד את המדרגה הראשונה, אז אנחנו יכולים, אנשים יכולים ללמוד קבלה, כן? ולדבר על זה, על טוב והרע, וגם הטוב זה הרע, והרע זה הטוב. יכולים בכלל להיות חילונים. יש היום תופעות כאלה.
חוקרים.
מה? כן, וזה בכלל הקדוש ברוך הוא, כי העולם הוא חסר, ויום העולם חסר. כמו שאמרנו כאן, יכולים להתחיל עם מדרגה מסוף, מהשורה האחרונה כאן. מה השורה האחרונה? שבעצם גם, הקדוש ברוך הוא מקבל גם את החטאים. אני רוצה להגיד דבר חריף, אם רק אתם שומעים, זה יכול אפילו להוביל לנוצרות. כלומר, אם אתה מתחיל מהסוף, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא גם בעצם, כמה שהעולם חסר וכו' וכו', והקדוש ברוך הוא מקבל גם את החיסרון וכו', ואתה בונה את זה מהסוף להתחלה, אז זה בדיוק הנצרות. מה הנצרות אומרת? אדם 6 ימים בשבוע יכול לחתור, מגיע ביום ראשון, ומה אומר? לכומר. מה אומר לכומר? תשמע, אני באמת
אצטער.
אני אצטער. טוב, אז מחופר לך. טוב, הלאה, שבוע. זה לא ככה. זה לא ככה. לכן המערב כל הזמן חוזר על כל המדרגות. כל המדרגות האלה, על גבי זה יש את המדרגה העמוקה. נכון. בוא נראה. ולא היה התקנה הזאת אלא חוכמה שהיא חוכמה בלבד, שאין החוכמה הנהגה הנבדלת לגמרי. מה הכוונה נבדלת לגמרי? כלומר, חוכמה זה כן כיוון של אמת, זה כן כיוון אמוני. נכון? אבל זה לא מצד האלוקי, זה לא מדרגה של תורה. זה לא דבר השם, זה לא דבר השם. זה לא דבר השם מבחינת האמת העמוקה, הופעת השם בעולם. זה איך שאנחנו מבחינה אנושית תופסים את הקודש. לא באופן עקום, יש בזה ישרות, כן? הצד האנושי שאנחנו תופסים. הצד השני זה איך שהקדוש ברוך הוא מופיע בעולם. כן.
אמרת שהאדם הוא טוב ורע, נכון? אבל... בראשית, החטא הראשון, הרע הוא בא ממקור חיצוני, מהנחש, לא מתמודד.
אני לא רוצה בכלל להתמודד עם כל הסוגיות האלה. זה לא כל כך משמעותי למה שדיברנו, נכון? אז בוא נמשיך. סליחה, נמשיך. אז זה אומר ככה. החוכמה שאין החוכמה הנהגה נבדלת לגמרי מן הגשמי, כמו שהיא התורה שהיא שכל נבדל לגמרי. מה הכוונה שהיא שכל נבדל לגמרי? מה זה נבדל? דבר השם. דבר השם, אין כאן שום שכל אנושי. כל תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה, אומר הרב ואורות התורה, גם תורה שבעל פה זה דבר השם. גם גמרא זה דבר השם, הכל שכל אלוקי. שמופיע גם דרך תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא הכלי האנושי של השכל האלוקי. כן? אבל, כן, החוכמה זה בהסתכלות הפשוטה. זה לא כמו התורה, מה שאמרנו, שהתורה היא שכל נבדל לגמרי. מה זה נבדל לגמרי? אין כאן שום עירוב של היגיון אנושי. בתורה, נטו, הקדוש ברוך הוא. היי, תגידו לי מה, אנחנו לומדים מסכת שבועות
ויש...
כן, זה רק כלים חיצוניים. כלומר, אנחנו בשכל האנושי שלנו, הכלי לשכל האלוקי. זה אין לנו זמן עכשיו לדבר על זה. אבל כל מה שאנחנו לומדים תורה שבעל פה, אנחנו מפעילים את השכל האנושי שלנו כדי לקלוט את השכל האלוקי. כן? אבל זה הכל נבדל. הכל נבדל, כל התורה. החל מהתורה שבכתב וחלה בתורה שבעל פה, הכל. שכל אלוקי. עכשיו, משפט הבא הוא משפט ממש מפתיע. משפט הבא. אז אנחנו מבינים, חוכמה. מבינים שזו חוכמה אנושית. אומנם יש בה ישרות, יש בה מקום, אבל אנחנו מבינים שזה אנושי. דרך אגב, המהר"ל נזהר, הוא לא אומר שאין נבדלות. יש רוחניות בזה, יש איזו התעלות, יש ממד נבדלי בזה, יש ממד אלוקי, אבל זה מעורבב בזה. יש בזה, כן, זה מדרגת ביניים. משפט הבא, אומר המהר"ל, וכן אין הנבואה השגה נבדלת מן הגשמי. משפט מזעזע. הנבואה, מה זה נבואה? ישעיהו, ירמיהו, הנביאים. שנייה, נסביר, שנייה. עוד פעם, אומר כאן, שימו למה הוא אומר. וכן אין הנבואה, לא רק שהחוכמה היא לא נבדלת לגמרי, זה לא תורה, זה מלמטה למעלה, זה לא, כן, זה לא דבר השם אלינו. גם הנבואה זה לא השגה נבדלת מן הגשמי. איך אפשר להבין את זה? עכשיו צריך להסביר, צריך להסביר. מה זה נבואה? לעומת תורה? בקצרה, אמרנו את זה, אנחנו נחזור בקצרה. נבואה זה מצב כזה שבן אדם, כן, יהודי, קולט בחוש שלו את הקדוש ברוך. קולט בחוש, כמו שיש כל החושים, יש ריח וזה, יש חוש נבואי. לעומת תורה, שזה המדרגה השכלית. נבואה זה חושי. מצד החושי, אתה קולט את האמת האלוקית. אבל זה קליטה מצומצמת. תמיד שאנחנו מדברים כאן על גשמי לעומת רוחני, רוחני כללי, רוחני בלתי מוגבל, גשמי מצומצם. שימו לב לנקודה הזו, מצומצם. אז נכון, אתה קולט את דבר האמת, אבל יש כאן צמצום. כי אתה קולט בכלי האנושי המצומצם. תמיד כשאנחנו מדברים על חושים, אז אנחנו מדברים על כלי מצומצם. כמו שיש חוש הריח, חוש הקן הטעם, זה כלי מצומצם. יש בו ממד גשמי. מה כאן יש בו ממד גשמי? כן? כלי הקיבול כאן הוא כלי קיבול מצומצם וגשמי. וממילא, מצד אחד באמת נבואה, כן, יש כאן, אתה קולט דבר השם, אבל אופן הקבלה של דבר השם כאן, אופן קבלה מצומצם. ובבחינה מסוימת, אופן קבלה נמוך. לכן חז"ל אומרים, חכם עדיף מנביא. זה מזעזע. חכם עדיף מנביא. כי בשכל אתה תופס את התורה מצד הכללי. תופס את האמת. בשכל. אתה תופס את האמת. כן. תמיד זה יהיה מצומצם. כן? עוד דבר, עוד הבדל בין תורה לנבואה. שבנבואה אתה קולט בערך. זה הספקנה השינה מהירה. כן? חוץ מנבואת משה רבנו, שזה דבר פעילי. שהוא בעצם, משה רבנו, הוא מקור התורה. כן? משה אמת מתורתו אמת. כן? שבאמת הוא קלט, נבואת משה היא שונה לגמרי משאר הנבואות. באמת, משה, אצלו החוש והשכל התחברו ביחד. אצל משה, לא היה פיצול בין החוש לשכל. כן? זה היה אחד ויחיד, זה משה רבנו. כל כולו כלל, כל כולו כלליות. זה מדרגת משה, זה צריך לדבר עליה בפני עצמו. כן? זה אדם מיוחד, שבאמת אצלו לא היה פיצול בין הממד הפרטי שלו לממד הכללי שלו. כן, הוא בעצם דרכו עברה כל התורה כולה. אבל לחזור לנבואה, באמת שאר הנבואות, שאלו לנבואה, הכוונה אותו כלי של דעת השם, אבל באופן פרטי, באופן מצומצם, שימו לב לגשמי, בוא נחזור לנקודה הזו. כלים, יש, אמרנו שיש שני מצבים בבן אדם, כלים שלמים וכלים שבורים. אז מה ההבדל בין כלים שלמים לכלים שבורים? כלי שלם, זה דבר חשוב, דבר טוב, אבל מה הוא? מצומצם, מצומצם, מימד פרטי, מימד גשמי, מימד גשמי. כלומר, כלי שלם, יש בו את החוסר פשיטות, חוסר כלליות. זה כאן ועכשיו, יש לו את הגבולות, כמו שאמרנו. כלי שלם, יש לו את המחיצות. אז שאלו את החוכמה, נחזור לנקודה שלנו, שאלו את החוכמה ושאלו את הנבואה, מה קורה כאשר באופן פרטי? עכשיו שימו לב. אם אנחנו מסתכלים בממד הפרטי, אפילו רוחני עליון, אבל בממד הפרטי והמצומצם, מה קורה באופן קונקרטי כשיש חיסרון? מה תהיה התשובה? כשיש חיסרון, יש חיסרון. תסתכלו, נקודת מבט כאן היא מאוד משנה. יש נקודת מבט מצומצמת גשמית, גם כאשר היא דבר השם, הופעה של דבר השם, אבל נקודת המבט היא נקודת מבט קונקרטית. על מה קורה על מצב מסוים. כן, נבואה, מה תמיד תהיה הנבואה? מה זה נבואה? תמיד הנבואה תהיה תוכחה על הדור. שימו לב, התורה היא לא תגובה על, זה ההבדל בין גם תורה לנבואה, שימו לב. תורה מביאה את האמת הכללית, את האידאה. תורה זה הופעת האידאה בכלליותה. נבואה היא חיזוק קונקרטי. דבר השם, כן, הקדוש ברוך הוא אומר, דרך הנביא, תזהרו, אתם חוטאים, תחזרו בתשובה. יש איזה ממד יותר מצומצם משאר התורה. מהתורה הגדולה, האידאה הכללית. אנחנו תמיד רואים את זה אצל הנביאים, כן? מה זה תוכחה? תוכחה זה תגובה על דבר קונקרטי, על נפילה. אתם לא בסדר, תחזרו בתשובה. לכן, יש כאן שני נקודות מבט. נחזור לנקודה, מאוד חשוב. בנקודת מבט הפרטית, שהיא כוללת שני מדרגות, מדרגות מאוד שונות, מאוד 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 רחוקות אחת משנייה, חוכמה ונבואה, באמת רחוקות, אבל המכנה השותף שלהם זה נקודת מבט גשמית. נכון? כשאני אומר גשמי, זה לא הכוונה שהנביא, זה הכוונה שהוא רוצה עכשיו פלאפל. לא! בשפה שלנו, כרגע נאמר גשמי, שפת המערל, חשוב להבין, גשמי שווה מצומצם. הפך מאידאה כללית, הפך מאידאה ש, של תורה שהיא לפני, לפני העולם, אידאה עקרונית, תורה מדברת על עקרונות. כלליים, לא מתחיל ולא נגמר, בפרט מסוים, במציאות מסוימת, כן? זה אידאה עצמית כללית. עכשיו, נחזור לענייננו. אומר המהר"ל, לפיכך, מצד אלו שתי המדרגות, שימו לב, אין כאן צילוק חטא אשר הוא אשר, הוא החטא, מה שהיה החוטא נמשך אחר מה? הגשמי, מה זה, לך, מה זה נמשך אחר הגשמי? נמשך אחר הפרטיות. שפה, בוא נדבר בשפת המהר"ל. כן? כלומר, במקרה, כלומר, החטא שלו הוא מקרה. כן? הוא לא שינה את האידאה. הוא פשוט התנתק מהאידאה. שימו לב. בהמשך הוא יגיד, ולכן הנבואה והחוכמה, באופן קונקרטי תגיד, כשיש כאן חיסרון, מה עושים? חיסרון זה חיסרון. אבל התורה שהיא שכל נבדל מן הגשמי, תורה מתבוננת על המציאות מצד האידאה, מצד הכללי, מצד האמת, לא מצד המקרה, לא הפך המקרה, תורה זה הפך המקרה. אנחנו לא שואלים מה קרה, אלא אנחנו שואלים מה צריך, זה תורה. כן? לא מה היה, אנחנו לא עיתונאים, וגם לא מדרגה של נבואה, אנחנו, אלא מה צריך להיות. כאילו, אז בעצם תורה היא לא באה להגיב אדם שחוטא, מה צריך, כן? התורה אומרת, על התורה שהיא שכל נבדל מן הגשמי לגמרי, לכך מצד מדרגות התורה יש כאן צילוק חטא אל האדם שהיה נמשך אחר הגשמי. כלומר, מבחינת האידאה, מבחינת האמת העקרונית, חטא זה דבר חמור, אבל זה לא דבר סופי, זה לא דבר שאין לו תיקון. למה? כי כשאנחנו מדברים על התורה, אנחנו מדברים על האידאה העקרונית. לעומת החוכמה, שימו לב, והנבואה, שימו לב, והנבואה, ששניכם מסתכלים על המיבד המקרי, המציאותי, מה קורה במציאות הזו? טוב, המציאות הזו אדם חסר, זה לא בסדר, צריך, זה לא בסדר, אין תיקון, כשיש, מה זה לא בסדר? זה חיסרון, החיסרון הזה צריך לסלק מן העולם. נחזור, לפיכך, החוכמה, נמשיך הלאה. אתם עוקבים אחריי, ולפיכך, החוכמה הייתה אומרת חטאים תרדוף רעה, למה? כי ראוי אל החוטא הרע, למה? כי דבק בו הרע, ורודף אחריו הרע. אף על גב שלא הייתה גוזרת משפטיו לגמרי, רק שמתחייב אל החוטא הרע, תפקיד החוכמה לא לגזור משפטים, אלא להגדיר יחס אובייקטיבי. אבל הנבואה שהיא מצד מידת הדין, כלומר, הנבואה היא בעצם באה להגיד את האידאה, את האידאה, איך האידאה מתייחסת למציאות. כן? זה מידת הדין. איך האידאה מתייחסת למציאות. ותורה זה איך האידאה מובילה את המציאות. עוד פעם, משפט הבא. נחזור למשפט. נבואה זה איך האידאה, האמת האלוקית, מתייחסת למציאות ממשית. קורה דבר כזה, קורה דבר מסוים. עם ישראל עובדים בעבודה זרה. באה הנבואה ואומרת, זה היום ונורא. זה נבואה. כן? תורה, מה זה תורה? זה איך האידאה מובילה ומתקנת את המציאות. הפרקטיקה של התיקון. דרך. תורה יקרה דרך. כן? לכן, הנבואה נקראת מידת הדין, ותורה נקראת מידת החסד. נכון? חז"ל אומרים, כן? תורת חסד הלשונה. מה זה חסד? זה לא לוותר למישהו. אלא התורה, מבחינת מדרגת התורה, לא ותרים על שום דבר. מתקנים. יש דרך לתקן כל דבר. נמשיך הלאה. שנייה. אומר המהר"ל, אבל הנבואה, שהיא מצד מידת הדין, הייתה מחייבת משפט החוטא לגמרי מכל וכל. לומר, הנפש החוטאת, מה יקרה לה? היא תמות, לא, זה לא מסתדר עם האידאה. האידאה היא להיות טוב, והאדם הזה רוצח. כן? הפך האידאה, זה אין מקום להפך האידאה. כן? הפך האמת. אבל כאשר שאלו לתורה, שימו לב, השכלית, הנבדלת לגמרי אינה מגשמי, בשפה שלנו, בוא נאמר, נתרגל לשפה, התורה היא לא תגובה למציאות. התורה היא באה להגיד את האמת לפני העולם. התורה קדמה לעולם, נכון? כמו שאנחנו יודעים. אז ממילא זה לא תגובה, היא לא מתייאשת משום דבר, היא לא אומרת, זה מצב קשה. היא לא באה להתייחס התייחסות קונקרטית למצב מסוים, זה מצב חמור. כן? להבדיל, זה כמו ההבדל, אני בצבא חוויתי את זה, בין סמל לקצין. להבדיל. סמל בא תפקידו מה? להניש. אני הקצין כזה, אמרתי. קצין, לא, לא. הוא בא להפוך את הדרך, הקצין תפקידו להפוך את הבן אדם לחייל. ככה אני, זה מה שראיתי את הפקדים שלי, נכון? והסמל הוא בא להניש. מה זה בא להניש? אז זה מדרגות אחרות, זה עניין אחר, להבדיל, להבדיל. רק משל ונמשל, אין קשר, זה... כן. אז זה הנקודה. התורה עכשיו לא עוסקת בזה. התורה היא דרך, אם הוא פעילה חיובית. תורת חסד. שב תלמד, אתה עכשיו חותך, חטאת, היית, לא יודע איפה היית, במסבעה, שב תלמד. תורה לא מקבלת טומאה. כתוב בחז"ל, תורה לא מקבלת טומאה. כדי להיות נביא צריך טהרה, שימו לב. כדי להיות נביא צריך הרבה 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 מדרגות. אבל דווקא תורה לא מקבלת טומאה. פלא. מבחינתנו, נבואה כן מקבלת טומאה, תורה לא. תורה לא עוסקת, תורת חסד. תורה, איפה שאתה, נובילים אותך קדימה. רוץ קדימה. זה תורה. זה הקצין, זה המדרגה העליונה יותר. אנחנו לא שואלים אותך איפה היית אתמול, שם תלמד. זה תורה. זה תורה, וזה דברים שהם לא באוויר. רואים את זה שזה ככה. זו עצמתה של תורה. תמשיך הלאה. אבל כאשר שאלו התורה השכלית הנבדלת מן הגשמי, התורה אומרת, יביא קרובם ויתכפר מחטאו. למה? כי התורה, יש כאן אולי טעות, בוא נראה. התורה מדרגה פשוטה, או הייתי קורא ככה, התורה, מצד מדרגת התורה, כך צריך להוסיף משפט, כי אחרת יש כאן משפט חסר, מצד מדרגת התורה, פסיק, מדרגה פשוטה, האדם מן הגשמי. כלומר, מצד מדרגת התורה, מסתכלים על האדם לא מצד הכלים השלמים, אלא התורה מתבננת על האדם מצד הכלים ה... שבורים. לא מסתכלים על המצד הפרטי של האדם. תורה לא מתבוננת על המקרה, על הצד הפרטי, אלא התורה מסתכלת על הצד הכללי והנשמתי של האדם, פילי פלאים. זה תורה. זו התבוננות של תורה על האדם. לא על הצד הפרטי, כלומר הצד המקרי, הצד הנפשי, אלא על הצד הנשמתי של האדם. מה אני מתכוון נפשי ומה אני מתכוון נשמתי? נפשי הכוונה, מה עשיתי אתמול בבוקר? ככה, סבד עשית ככה, עשיתי ככה. חטאתי ככה, חטאתי ככה. זה נפש. אבל התורה... יש כאן אולי תיקון, יש כאן איזושהי מילה חסרה. אני חושב לקרוא ככה. מצד מדרגת התורה, מה מדרגת האדם? מצד התבוננות של התורה, מה מדרגת האדם? מה היא? פשוטה מן הגשמי. אבל האדם יש לו גם צד נפשי, צד נמוך. נכון. אבל התורה מתייחסת לזה. טוב, הלאה. ובזה הוא סילוק החטא כמו שהתבהר. שימו לב. מה סילוק החטא? מה סילוק החטא? התורה, שהיא מסתכלת על החטא באופן כזה שזה לא על חזור. יש דרך לתיקון. על בסיס מה יש דרך לתיקון? כי החטא הוא מקרי. כי החטא הוא רק מצד המימד הגשמי. אבל התורה מתבוננת על האדם דווקא בצד ה... הנשמתי הפשוט שלו, הכלים השבורים שלו. ואמר, שימו לב.
מה, כלים שבורים זה ביטוי שם?
כלים שבורים, הכוונה, בדיוק. לא, המצד הלא מוגבל. האדם בכלל לא, יש לנו צד מוגבל. הוא קונקרטי, הוא הולך, הוא עושה, נכון? זה הצד המצומצם שלו. כן? הצד הנשמתי, הוא לא מוגבל. ואמר, שימו לב, שאלו הקדוש ברוך הוא חותם העונשו, והוא יתברך אומר, מה הוא אומר? שיעשה תשובה ויתכפר. סוף שימו לב. מה כבר מעל תורה יכול להיות? אנחנו כבר הגענו למדרגה של תורה, הסתכלות שכלית, כן? מה כבר יכול להיות מעל זה? בוא נראה מה יש מעל זה. זה מסקרן לראות, מה כבר מעל זה? אומר המהר"ל, ואמר שאלו לקדוש ברוך הוא חותם עונשו, והוא יתברך אומר, יעשה תשובה ויתכפר. וביאור זה, שמצד כי נמצאים כולם תלוי בו, שווים אליו. שימו לב. נקרא את המשפט הזה, שמצד כן נמצאים כולם תלויים בו, שווים אליו. למה? כי כן הנמצאים שווים אל השם. מה הפירוש כי כן הנמצאים שווים אל השם? הכוונה היא שהם יכולים לשוב אל השם, או שזה הטבע שלהם. התשובה היא לא מקרית. לא שבן אדם יש לו שני אפשרויות. או ללכת לדיסקוטק, או ללכת למכון מאיר. לא. לא. אומר המהר"ל, זה מול לב, כי כן הנמצאים שווים אל השם, כי אין להם קיום מעצמם. כמו שהתבהר, נגיד בשפה אחרת יותר פשוטה, החטא הוא פלא. זה לא טבעי, זה לא יכול להיות, זה כמו להחזיק קפיץ. כלומר, המצות של חטא, כמו שיש קפיץ שהוא אמור, בסוף הוא יחזור למקומו, אז ככה, במיקרו תופס קפיץ, הוא חוטא. כן? עכשיו, כשאדם, בוא נאמר ככה, המציאות הזאת היא לא נורמלית, היא לא שייכת. למה היא לא שייכת? כי האדם הוא...
נברא
בצלם אלוהים. מה הכוונה? הוא חלק מהאלוקי. נגיד משפט. קרוב אל השם. הוא חלק מהאלוקי. הוא קרוב אל השם. ממילא, באופן טבעי, הוא לא יכול לעשות מרצון השם. הדיבוק של האדם באופן עקרוני, מרצון השם, הוא דבר מוחלט. ובאמת, הקדוש ברוך הוא עשה דבר פעילי, שנקרא חופש בחירה. חופש בחירה של האדם לקחת את הקפיץ הזה ולמתוח אותו. וזה הדבר המוזר. וזה הדבר שלא מוסבר. לא התשובה היא למה. לפני כן אמרנו, איך שחזור בתשובה? כן, לפני כן. בדיוק, הנקודה. מה כמובן התשובה היא טבעית? כיוון שכל הנמצאים הם בעצם הופעה של רצון השם. והדבר הפלאי הוא איך יכול להיות שהופעה של רצון השם תעשה נגד רצון השם. עוד פעם, איך יכול להיות שהאדם שולח את ידו, שבעצם היד שלו זה בעצם, הקדוש ברוך הוא יוצר את היד הזו, כן? הופעה של רצון השם, כן? לעשות נגד רצון השם. זה דבר, זה אחרי. זה דבר פלאי. לכן אומר המהר"ל, הדבר הכי טבעי שבעולם, ויקרה, זה ודאי. מה יקרה? שהנבראים בעצם הם קשורים אל השם, ובעצם באופן מהותי לעולם לא יתנתקו מרצון השם. אומר המהר"ל, כיוון שאין להם קיום מצד עצמם. מה זה באמת אין להם קיום? כלומר, אותו אדם שעשה את החטא, זה דבר פלא שהקדוש ברוך הוא אפשר לו לעשות חטא. כן, אין להם קיום מצד עצמם, לא רק קיום כ-120 שנה, אין להם קיום בשום מעשה, בשום צעד, אפילו הכי קטן. הכל זה הופעה של רצון השם. ולכן, וזה החוטא אשר הוא פורש מחטאו ושב אליו והתברך, השם התברך מקבל אותו. למה? מצד מה הוא מקבל אותו? למה הוא מקבל אותו?
לטבע שלו.
בדיוק. כי החטא הוא מקרי לאדם, אומר כאן המהר"ל, זה מה שהמהר"ל רומז כאן, בתוך דבריו. כי באמת זה דבר חיצוני לאדם. וזהו מצד מידת השם יתברך, שהוא מקבל כל נמצאים שהם שווים אליו. למה? כי הם חלק ממנו. למה השם מקבל חלק שווים אליו? כי זה הדבר הנורמלי. כי בני האדם הם הופעת רצונו. וזה לא רק הופעת רצונו, זה הם חלק ממנו. ממילא הריחוק הוא לא נורמלי. הריחוק כאן הוא הדבר החריג. ולכך הקדוש ברוך הוא אומר, מה יעשה תשובה? ויתכפר. כי מצד השם יתברך, החטא מסתלק. עכשיו, ויש לך להבין עוד בעניין הזה, כי אי אפשר לפרש יותר. כנראה שהוא רוצה לפרש, הוא לא רוצה לפרש יותר. עכשיו, שימו לב, נקודה אחרונה, לפני ש... כבר ארבע? טוב, ומה ההבדל בין הפירוש, לפני כן הוא פרש מצד הענווה, שהאדם מגיע למדרגת הענווה, אז הוא יכול להתקרב. אבל כאן זה יותר עמוק, בלי ענווה. זאת אומרת, לפני כן אמרנו שאם אדם, באמת, זה התשובה היא דבר שקשה וזה, קשה להבין אותו וזה, אבל אם אדם, כלים שבורים, אבל כאן אפילו לא צריך כלים שבורים. כאן האדם, אתם מבינים שזה מדרגה למדרגה. ולפני כן דיברנו על, בסדר, אדם שאין לו כלים שבורים לא יכול לחזור בתשובה, אדם עם כלים שבורים יכול לחזור. אבל כאן אנחנו נכנסים יותר לעומק. כן, מה יותר עומק כאן? התשובה, כן, כיוון שבעצם החטא הוא דבר חריג, אז ממילא אין דבר יותר מוסבר מתשובה. אין שאלה איך אפשר לחזור בתשובה, זה לא שאלה בכלל. מזה זה שאלה, אין שאלה. כן, כי כל היצורים הם חלק מהשם יתברך. וממילא התשובה היא טבעית. זה מעל התורה. טוב, זהו, רב השם, פרק ב'.